רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
חובבי רכב וחובבי טכנולוגיה, שימו לב. אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלנו, עושים רכב, בהגשתו של אסף ברשי, עיתונאי, עורך ומרצה עם 20 שנות ניסיון בעולם התחבורה. מה מחכה לנו בעושים רכב? אוהו, סיפורים על אנשים מדהימים.
במהלך השנים מעריכים שהוא רשם על שמו איזה 1,000 פטנטים. 1,000.
סיפורים על כישלונות מפוארים.
צריך להגיד את זה במפורש. המכונית המדהימה ביותר בהיסטוריה של העולם הייתה כישלון כלכלי קולוסלי.
סיפורים עצובים.
אנשים איבדו את כל הרכוש שלהם, את הבית, לפעמים את החיים שלהם.
חיקויים גרועים של מבטא איטלקי.
בוגאטי. למי שחשב שמכוניות צרפתיות זה לא משהו. רגע, בוגאטי זה לא איטלקי.
וצלילה עמוקה אל העבר, ההווה והעתיד של כל מה שנוסע על גלגלים.
הטכנולוגיה הזאת הולכת להציל מאות אלפי אנשים בעולם ממוות כל שנה.
עושים רכב עם אסף ברשי, זמין להאזנה באפליקציית עושים היסטוריה בחנות של אנדרואיד ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
אולימפיאדת ברצלונה 92, ישראל נכנסה לראשונה בהיסטוריה לטבלת המדליות. המדינה רעשה וחגגה עם הזוכים בשתי מדליות בתחרויות הג'ודו. מאז עבר חצי יובל, אוכלוסיית ישראל גדלה ב-40%, וגם באולימפיאדה האחרונה בריו זכינו בשתי מדליות, ושוב, בתחרויות הג'ודו. איך נאמר, לא התקדמות להתפאר בה. בכדורגל, ענף הספורט הפופולרי במדינה ובעולם, בעיקר הלכנו אחורה בכל השנים שמאז ההופעה היחידה שלנו במונדיאל, במקסיקו 70. אז כולם פה יודעים לדקלם שאין בישראל ספורט, ושאין תרבות ספורט, ושהכל פה עלוב ורקוב. אבל בואו לרגע נפסיק להתלונן או לרחם או לצחוק על עצמנו ונשאל, אז מה כן אפשר לעשות? איך אפשר אולי להביא את ישראל למצב שבעוד עשור היא תסתכל אחורה ותגיד שעשתה איזושהי כברת דרך משמעותית בספורט, שתוכל להתחרות בכבוד עם מדינות בסדר גודל דומה לשלנו, שרחוקות מאיתנו מרחק סי אולימפי מסי ישראלי באתלטיקה. ולשם כך ולכל הדברים האלה אני שמח היום להגיד שלום למרואיין שלי, אריק זאבי. היי אריק.
אהלן בן.
אריק, אתה כמובן לא רק ספורטאי על מהגדולים בתולדות המדינה, מדליסט אולימפי, 4 פעמים אלוף אירופה בג'ודו, אלא גם מי שמאוד מנסה ביוזמות משלו בשנים האחרונות לקדם את הספורט. אני אספר שאריק הוא גם מנכ"ל של הקרן למצוינות אולימפית בישראל, שמנסה לבנות את הבסיס לכישרונות בעתיד, אנחנו בטח עוד נדבר עליה קצת בהמשך, ולאריק יש עוד הרבה רעיונות וזוויות מעניינות, ואת זה אני יודע מאין ספור שיחות שיש לנו בתחומים האלה, אז אריק באמת תודה שבאת.
בשמחה.
לפני שנצלול אני אספר למאזינים שהיום בפינה ההיסטורית, תומר פדלון יחזור לגביע אמריקה בשייט, תחרות הספורט הוותיקה בעולם, ואיך המלכה ויקטוריה קשורה לזה, כדאי לכם לחכות, ואני מזכיר שכמו תמיד אתם מוזמנים לשלוח לנו הצעות לתוכניות ולנושאים גם לפינה ההיסטורית של תומר בעמוד הפייסבוק של עושים היסטוריה, או בטוויטר שלנו עושים ספורטקאסט, ואתם יכולים גם למצוא אותי בטוויטר ולשלוח לי מייל לתיבת המייל האישית שלי, benm@ch2news.tv. benm@ch2news.tv ברצף. אריק, קודם כל חשוב להגיד, לפחות לדעתי, מעניינת אותי דעתך כמו תמיד, זה לא רק כסף. תמיד יש איזה אקסיומה שבישראל פשוט לא משקיעים מספיק בספורט. יש לנו הוצאות ביטחון לא פרופורציונליות, זה דבר ידוע, והרבה כסף ציבורי הולך לשם, ולהבטחה, ועוד כל מיני מקומות שבמדינות אחרות משקיעים פחות, ולא נשאר כביכול כסף לספורט. אז יש כאלה שאומרים, אי אפשר הכל, מה לעשות? אני טוען שהעניין פה הוא לאו דווקא כסף. כסף זה פתרון קל, אבל לא תמיד ההכרחי כדי לשפר את המצב.
קודם כל, אתה צודק ב-100%, זה ממש לא עניין של כסף. מספיק שנציין שתי עובדות שאנשים לא יודעים. קודם כל, הסגל האולימפי, הספורטאים האולימפיים, הם ישראל, אחת המדינות שבה הספורטאים נתמכים בצורה הכי טובה על ידי המדינה. זה נשמע מצחיק קצת, כן? נגיד, ספורטאי אמריקאי, קח את הדוגמה הכי קיצונית, הוא לא מקבל כלום מהוועד האולימפי האמריקאי. על מדליה אולימפית הוא מקבל $100,000, וזהו. אין לו מלגה חודשית.
אז מאיפה המשכורת החודשית שלו?
קודם כל, המערכת היא בנויה ככה שהוא עובר דרך ההייסקול ואז הקולג'ים, ואז הוא אסור לו לקבל כסף בקולג'. זאת אומרת, ששחקנים ישראלים יצאו לקולג' הם נאלצו לוותר על המלגה שלהם, זאת אומרת, אסור היה להם לקבל כסף. כשהוא יוצא מהקולג' הוא מן הסתם כבר ספורטאי, על כי כל המערכת בנויה נכון, הוא כבר עבר את כל המכשולים, המאמנים הכי טובים בעולם ימנו אותו, ואז שאתה מגיע עוד ספורטאי מקצוען, אז אתה כבר נתמך על ידי, אתה יודע, אם אתה בליגה מקצוענית, אז כמובן שזה הקבוצה משלמת, אם לא, אתה מקבל ספונסרים, כאילו המודעות הזאת לקחת ספורטאי על ולתמוך בהם היא מאוד מאוד גדולה. אז ככה שישראל מהבחינה הזאת יש תמיכה אדירה. אני יכול לתת לך דוגמה שנייה, פרחי ספורט, אם שמעת על המושג הזה, 350 מיליון שקל לחמש שנים או לשבע שנים, זאת אומרת סכומי עתק, כסף זה ממש לא הבעיה. הבעיה העיקרית, כאילו כמובן יש תתי בעיות, אבל המבנה הוא פשוט לא נכון. ברגע שתשים גם מיליארד שקל, אני תמיד נותן דוגמה, אם עכשיו תיתן מיליון דולר בחודש לסגי מוקי. נגיד שהוא גם יזכה בזהב אולימפי. קודם כל, אני לא חושב שזה ישפר אותו בצורה מטורפת.
זה גם לא ישפר את המוטיבציה שלו.
כן, אז עוד סגי צריך להרוויח יפה, כאלה מעמדו, להיות מרוכז רק בספורט, וזהו, עוד כסף לא ישפר אותו. אממה, זה גם לא יזיז מהומה למה שקורה מתחתיו. זאת אומרת, הכסף צריך להיות מושקע נכון, צריך להיות מושקע בעיקר בגילי הילדים והנוער. בגילי הבוגרים זה כבר הרבה יותר קל לתמוך בספורטאים.
אז כמו שאתה כבר זורק אותנו לנושא שהוא כל כך חשוב, שהוא הבסיס של הפירמידה, ספורטאי על באמת כמו סגי מוקי לצורך העניין, הם אלה שדווקא לפעמים כן מתוגמלים טוב בניגוד למה שנהוג לחשוב אצלנו, אבל הבעיה החמורה והאקוטית במדינת ישראל בספורט הישראלי זה בבסיס. כי בשורה התחתונה אין מספיק ספורטאים, וזו הנקודה שבאמת אני תמיד מסמן אותה בבולד, ועשיתי על זה כתבות מאוד גדולות, כי אנשים לא תמיד מבינים את זה. מגיל מאוד צעיר בישראל, בעצם מעט ילדות וילדים הולכים למסלול של ספורטאים מקצוענים. אגב, זה נכון גם בכדורגל, אבל גם שוב, אם אנחנו מדברים על כל ענף הספורט, יש קצת נתונים. בישראל היום, שמה, 8,700,000 תושבים. אנחנו כבר לא כזאת מדינה קטנה.
ממש לא.
ולפי נתונים של משרד הספורט משנה שעברה, 140,000 ספורטאים פעילים מגיל 13, וזה, אגב, ספירה שחלק אומרים לי שהיא ממש מחמיאה והיא לא קשורה כל כך למציאות, אבל גם אם אני לקיד לוקח אותה, זה מספר זעום ומצחיק לעומת מדינות בסדר גודל שלנו באירופה, כמו בין אם זה סקנדינביה ובין אם זה שוויץ ואוסטריה ובלגיה, you name it, המספר ספורטאים פה מאוד 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 קטן.
כן, אבל פה רציתי באמת, אני אגיד לך, זה נכון שזה משפיע בסוף על איכות הספורט, אבל זה לא מדויק, כי אם אתה עכשיו תעשה ספירה במדינות האלה שציינת, בשוויץ, דנמרק ותגיל, הספירה הרי מתחילה מגיל 13, כאילו זה ספירה עולמית, אבל אם תגביל אותה, בוא נאמר, תתחום אותה עד גיל 30, שזה בערך הממוצע של ספורטאי, אתה תראה שהמספרים לא הרבה יותר רחוקים מישראל. מה קורה? המדינות האלה, בגלל שתרבות הספורט מפותחת, כל ספורטאי, אני אתן לך דוגמה, בצרפת יש 600,000 ג'ודאים רשומים. כן. 600,000. עכשיו, אתה מבין שכמה עשרות אלפים בודדים הם מתחרים באמת ברמה העולמית ומתאמנים בצורה מקצוענית, אבל בצרפת כל מי שעולה על מזרן ומתאמן, לי יש קבוצת בוגרים מהדר יוסף, היא לא רשומה באיגוד, היא לא יודעת מי זה האיגוד, זה לא מעניין אותה, היא באה להתאמן לכיף. בצרפת כל מי שדורך על המזרן הוא חבר איגוד הג'ודו. אתה מבין שזה לא עוזר לספורט ההישגי, אבל זה עוזר בעקיפין, כי כל ה-600,000 אלה הם שילמו איזה דמי חבר לאיגוד.
כן.
20-30 יורו. תכפיל 30 יורו ב-600,000, יש לך 20 מיליון יורו, תקציב שנתי של איגוד הג'ודו הצרפתי. הוא יכול לבנות את האינסטיטוט דה ג'ודו בפריז, הוא יכול להשקיע, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא צריך את המדינה בכלל. אותו דבר בדנמרק, יש איזה מיליון אתלטים רשומים, הם לא באמת עושים אתלטיקה, הם רצים במרתון תל אביב.
וגם הרבה במדינות האלה זה סקי, זאת אומרת, כאלה שבאים למועדוני סקי, הם גם...
בדיוק.
אני מסכים ואני מכיר את האנומליה הזאת, אבל עדיין, וזה דבר שמגובה במספרים, תשמע, בישראל, עד גיל 12-13, לצורך הילדים ממש קטנים, בית ספר יסודי, לא עושים פה פחות ספורט ממדינות אחרות. כולנו גם מורים לילדים קטנים, וכולנו יודעים
שבדיוק
הילד הולך לחוג, חוג ג'ודו, חוג התעמלות, חוג כדורגל, חוג טניס. מהשלב הזה של ההתבגרות של גיל 14-15, שזה גילאים כל כך מעצבים בקטע של ללכת למסלול שאומרים, אוקיי, יכול להיות שהילד הולך למסלול תחרותי, הילד או הילדה, מתרחשת נטישה המונית. ואני שואל למה זה קורה ואיך אפשר לשפר את זה.
אני חושב שמה שאתה אומר הוא מסתדר לי עם התיאוריה, שאני חושב שהבעיה העיקרית בספורט הישראלי זה שהאוריינטציה בארץ בגילי ילדים ונוער היא חובבנית, היא חוגית. וכמו שאמרת, נכון, ילדים הולכים לחוגי ספורט, אבל מכיוון שזה חוג, אז מלכתחילה הכל פונה למחנה המשותף הרחב, ואתה לא בהכרח הולך לחוג שהכי מתאים לך. זאת אומרת, אני התחלתי ג'ודו, אני תמיד אומר, זו דוגמה הכי קלאסית. גדלתי בפרדסקאט, זה היה במקלט, במתנס לידי, וזה היה ענף הספורט היחיד שהיה. רמז המאמן היה שכן שלי. עכשיו, אם הוא היה נגיד מאמן קארטה, הייתי עושה קארטה. קראת איזה לא אולימפי, כי לפחות אז זה לא היה אולימפי, אז לא הייתי ספורט היה אולימפי.
דליות אולימפיות לא היו לך.
ונגיד שזה היה טקוונדו שהוא אולימפי, אני לא מתאים לטקוונדו, זה לא המבנה גוף.
בדיוק, אבל יותר מזה יכול להיות שלא היית טוב, אז זה שזה לא אולימפי.
בדיוק, אז טקוונדו כנראה לא הייתי טוב, אז בסדר, אריק, רציתי להיות ספורטאי, אבל כנראה שאני לא מתאים. זאת אומרת, יצא ככה שגם ג'ודו זה אולימפי, וגם זה מתאים לגנטיקה שלי, וגם זכו במדליות אולימפיות, אז הייתה איזה תמיכה, זאת אומרת, זה ממש מקרי, ואני חושב ש-95% מהספורטאים שאתה תשים עליהם אצבע, אתה תראה שזה מקריות, שהם עושים את הספורט שהם עושים, ושהם טובים. בו. במקרה גם המאמן שלי אומנם היה צעיר, אבל כאילו זה, הוא גדל איתי, אז הוא השקיע, הוא היה מעבר לחוג, אתה יודע, הוא לא חשב רק על הכסף, כאילו הוא לקח אותי למועדונים אחרים, הייתי נוסע לדיקות בפתח תקווה ונוסע לפונטי בגבעתיים.
רמז אומרת, היה בן 17
כשאתה... כן, כן, הוא היה עוד לא בן 17, זאת אומרת, זה מאוד מקרי, ואז במקרה פונטי הגיע ומשך אותי, ואז אלכס, זאת אומרת, היה לי המון 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 מזל שבסוף הצלחתי לממש את הפוטנציאל שלי, ואני חושב שגם בשיטה אחרת עוד הייתי יכול להגיע יותר רחוק ממה שהגעתי. אז אני חושב שזה מתאים למספרים שאתה אומר, כי בסוף ילד מתחיל בחוגים, בסדר? ואז המספרים דומים לאירופה, ואז או שהוא נמצא בענף שלא מתאים לו, והוא פשוט עוזב, כי הוא רואה שכבר אין עתיד, זאת אומרת, למה להמשיך, אם אתה
רואה... בסוף זה לא כיף כשאתה לא באמת טוב.
בדיוק, בגילאים האלה, כי גילאי 14 נגעת בגיל מאוד משמעותי, זה גיל שכבר אתה מתחיל להבין, זה גילאי קדטים בכלל בכל העולם, ואז אתה מבין אם אתה הולך לנבחרות, ואתה רוצה להתחרות ברמה העולמית, זה כבר אצלנו בארץ, אותו גם אתה אומר, אולי אני הולך להיות ספורטאי מצטיין, זה ממש... גיל 10 זה המפנה הראשון, וגיל 14 זה המפנה השני. ילדים כבר מבינים שאם הם עכשיו ממשיכים, צריכים להתאמן כל יום, זה הופך להיות תחרותי. עכשיו, אם אתה רואה שאתה סטאר ואתה טוב, אז אתה ממשיך, אתה נותן לזה צ'אנס. אבל אם אתה רואה שזה כבר לא מתאים, אתה בכדורסל ואתה 1.60 מטר, אתה אומר, טוב, מה עכשיו? וגם אין אלטרנטיבה, נגיד בארצות הברית, זה הדוגמה מדהימה. אתה יודע שגם אם אתה לא תגיע לאולימפיאדה, אתה תוכל לקבל סקולרשיפ בקולג'. שווה הרבה כסף.
בדיוק.
זאת אומרת, מיכאי ברשטיאן, המאמן התאמנות, אומר לאמאות, תקשיבי, אני אוכל להכניס אותה לסטנפורד, אוכל להכניס אותה, והם אומרות, אוקיי, היא תהיה אלופה אולימפית, מעולה, אם לא תהיה, היא תקבל מלגה לאוניברסיטה יוקרתית. זאת אומרת, יש אלטרנטיבות, יש ליגות נוספות, אצלנו זה או שאתה מגיע לאולימפיאדה ויכול להביא מדלה, או שכלום.
אז נגעת בהרבה נקודות מעניינות. אז קודם כל, אם הוא לא נהנה, אתה אומר רוב הסיכויים שהוא פשוט ינטוש.
לא נהנה ולא מרגיש טוב, כן.
ומה הסיכוי אבל מלך התחילה, אז שהוא באמת יגיע לענף שבו הוא טוב, ואז החץ לקדימה לזה שהוא גם ייהנה והוא ירצה להישאר. זאת אומרת, אותו
סיכוי ארץ... יפסי.
זה עצוב נורא.
סיכוי אפסי.
שוב, נגיד אריק זאבי במקרה לידו היה את המתנס של הג'ודו של רמז, אז נכנסת. אבל אם לרמז לא היה שם את המועדון ג'ודו, אז אין שום סיכוי שהיית מגיע לג'ודו.
אני אספר לך משהו שאתה תצחק. אני מתתי על כדורסל. חולה כדורסל, אני באותו גובה מכיתה זין, הייתי מטביע בכיתה זין. הייתי כל החיים חולם שאני כדורסלן. היה לי חלום מוזר, כאילו התעצבנתי שג'ורדן הוא כזה טוב, הייתי חולם שכל קבוצת NBA שהיא משחקת מול ג'ורדן, היא סוחרת אותי רק למשחק מולו, ואני מדכא אותו, והוא פורש בגללי, כאילו, כל היום אני משחק כדורסל בחדר, הולך אחרי בית ספר, שחק כדורסל, אני חולם, עכשיו אני לא בשום קבוצת כדורסל, כי אין קבוצת כדורסל. ופתאום שהג'ודו אני עושה תוך כדי כי אני טוב, ואני רואה שפתאום אני טס לחול, ואז שרלף קליין הציע לי לבוא לקבוצה בגיל 15, כבר ראיתי, בוא נה, אני כבר בג'ודו ממש טוב, ואני מפסרד בוגרים, כדורסל בכלל לא עשיתי.
אז לא הבנתי, רלף קליין הציע לך לשחק כדורסל?
בכיתה ט', כן, הוא ראה אותי משחק בבית ספר, והוא אמר לי, אני רוצה שתבוא עכשיו, הוא היה בהפועל תל אביב, מחלקת הנוער, אבל פתאום פעם ראשונה שבאמת התעמתתי עם החלום שלי, אבל הבנתי שאני כאילו פתאום התבגרתי, כזה אמרתי, טוב, אני חלם שאני שחקן, אבל לא הייתי בחיים בקבוצה, אין לי בסיס כנראה של כדורסלן, אז אני לא אלך לזה, אבל אם הייתה קבוצת כדורסל ליד הבית שלי, והייתי עושה גם כדורסל, יכול להיות שהייתי פונה לנתיב הכדורסל, אולי, לא יודע, אבל...
מה זה אומר אבל, אז לך זה באמת יסתדר, אבל זה אומר שמאז ועד היום, וגם ברגע זה שאנחנו מדברים, יכול להיות שבנצרת מתחבא איזה שחיין על, ושבפתח תקווה מתחבא רוכב אופניים עולמי, והם פשוט לא יודעים את זה, הם לא יודעים את זה על עצמם, וההורים שלהם לא יודעים את זה.
חד משמעי, גם נגעת בענף שחייה, זה ענף שאם אתה ככה מסתכל על האלופים הגדולים, אתה רואה שהם מגיל מאוד מאוד צעיר, הם בלטו. זאת אומרת, יש שחיינית או קרנית, אלופה
אולימפית. בגיל 15 אתה כבר באולימפיאדה, בדיוק.
כאילו, אלוף אולימפי בגיל 15, כמה התאמנת כבר, כאילו, זה מראה שכל מאמן צריך להגיד לך שהמרכיב הגנטי, איתן אורבך, אגב, התחיל לשחות בגיל 13.5. איך הוא התחיל לשחות? כי אחותו שחתה אצל אלון גל, הקואוצ'ר, הוא היה מאמן שחייה, ואז הוא ראה אותו שוחה, בלו, בונה, אתה מתאים לשחייה, אז הוא התחיל לשחות.
שזה מאוחר מאוד.
מאוחר מאוד, ועדיין הוא השחיין הישראלי הראשון שפיל לגמר אולימפי. זאת אומרת שבשחייה תהליך האיתור הוא כל כך קריטי, אבל אין תהליך כזה בארץ. זה לא שעכשיו אתה בא לכל בית ספר וזורק ילדים לבריכה ובודק ממוכשר. אין את זה. אז במקרה, אם מישהו בא לשחייה, כי אמא שלו אוהבת את זה, או כזה ליד הבית, ופתאום יש מאמן שמצליח לראות את הכישור. זאת אומרת, תחשוב כמה מקריות צריכה לקרות בשביל ששחיין יגיע למקום שמתאים לו.
אז בהנחה שאנחנו לא פותחים עכשיו, תכף נדבר גם על התשתיות כמובן, כי זה חלק מהעניין, בהנחה שלא מחר בבוקר יצוצו 100 בריכות ועוד ממגרשי אופניים וטניס וכולי, אז מה כן אפשר לעשות בשביל איתור הכישרונות? כי נגעת עכשיו בנקודה הכי הכי משמעותית, שאין איתור כישרונות. אני לא יודע אם זה קשור למערכת החינוך, או זה צריך להיות קשור למישהו אחר, אבל אין את אותו אחד שישים את האצבע על אותו שחיין או רוכב אופניים או טניסאי שלא יודע שהוא כזה.
בשחייה יש דרך מאוד קלה, ואני מנסה לעשות אותה עם איזה עירייה, זה עוד לא יצא. גם באתלטיקה, אגב, כולנו התחרנו בתחרות אתלטיקה בית ספר. כולם. אני מתתי על קפיצה לרוחק. כל היום הייתי יוצא מהשיעורים שלי לקפוץ. יש אליפויות בתי ספר, אליפות העיר, אליפות המחוז. מעולם, וזכיתי ראשון מדליית זהב בחיים, לא בא אליי מאמן אתלטיקה ואמר לי, איך קוראים לך ילד? אריק, תשמע, אתה קופץ, אתה יודע, שימו היה אומר לי את זה, והייתי מתרגש, אולי הייתי הולך לקפוץ באדר יוסף, זה לא רחוק מהבית שלי כל כך.
נכון.
זאת אומרת, התהליך איתור הוא קודם כל, ופעם שאלתי מאמן אתלטיקה, אמרתי, איך אתם לא באים לתחרות בית ספר ומסתכלים? הרי באתלטיקה גם, הנושא הגנטי הוא מרכיב הכי חשוב. אבל כי זה חוגי, כי אף אחד לא משלם לנו. זאת אומרת, אם עכשיו אתה יושב ראש איגוד האתלטיקה, ואתה לוקח סקאוטר שהוא מבין בשכר, אתה אומר, אתה עובר בין כל תחרויות בתי הספר באתלטיקה, ומסמן את המוכשרים. מצאת 300, 400, אתה פונה אליהם, יגיעו 30, עדיין הבאת 30 כאלה, שמלכתחילה הסיכוי שלהם להצליח יותר גבוה מאלה שבמקרה הגיעו לחוג.
אז למה האיגודים, למה הם לא עושים את זה? האיגודים, המטרה שלהם זה לא חוגי.
האיגודים, רובם מאוד עסוקים, כמו שאתה יודע, בהישרדות. הם בעיקר דואגים לנבחרות, לאליפויות ישראל.
שוב, לקצפת.
כן, ובעיקר לנבחרת הבוגרת. זאת אומרת, הנה, ג'ודו זה דוגמה מאוד בולטת, שהנבחרת הבוגרת היא מאוד הישגית ודוחפים אותה וזה. האמת שגם שם מנסים להשקיע בג'וניור ובקדטים, אבל אין, אף אחד לא מתעסק ברמה החוגית, בתשתיות. כאילו נותנים למאמנים להתפרנס. בג'ודו המזל, בגלל זה גם אחת מהסיבות שאנחנו מצליחים, שג'ודו גם חוג כלכלית משתלם. זאת אומרת, כיף, קל לעשות חוגים, אנחנו 20 ילדים, זה פרנסה מאוד טובה. באתלטיקה,
כל מה שאתה צריך זה כמה מזרונים.
חלל ומזרון. באתלטיקה אתה צריך אצטדיון. זאת אומרת, אוטומטית אתה צריך להיות תלוי במרכזים. המאמני אתלטיקה מרוויחים גרושים. יש פה את ולרי קוגן, אני תמיד נותן אותו כדוגמה. הוא היה מאמן השנה בברית המועצות. לא ברוסיה, בברית המועצות. מאמן השנה באתלטיקה. מרוויח פה כמה אלפי שקלים, הוא גר בדירה עם אח שלו. זה מצחיק. עכשיו, אם ולרי קוגן היו, מישהו היה עושה תהליך האיתור, מביא אליו את המוכשרים, הוא היה מביא אותם. את אברבוך הוא הביא לסיוע, אברבוך לא היה קופץ במות, הוא היה אתלט קרב 10. זאת אומרת, אני חושב שאם רוצים לעבוד נכון, קודם כל צריך לסדר את התשתית, לדאוג שאין בעיה עם חוגים, כן? אבל לדאוג שתהיה מערכת יותר מקצועית. זה גם מה שאני מנסה לעשות. רצוי דרך בתי הספר, כי איך שלא סובבתי את זה, בסוף, את רוב הילדים אתה פוגש בבתי הספר, במסגרת החינוכית. אני היום נזכר בילדים שהיו אותי בשכונה, והייתי משחק אתם כדורי כישרונות על, שהם לא היו בשום חוג ספורט, כי לא היה להם כסף, בכלל לא חשבו על זה, הם פשוט היו מוכשרים. אני חושב שאם מישהו היה אומר להם, קורא להם לבוא, ואם הוא גם היה עוזר להם בקטע הכלכלי, היינו, פספסנו פה המון ספורטאים, לא יודע להגיד לאן הם היו מגיעים, אבל ספורטאים ברמה הבינלאומית בוודאות. אני חושב שרק אם נסדר את העניין הזה, אתה כבר משפר את הספורט הישראלי משמעותית.
אז איך היית עושה את זה? זאת אומרת, ללכת לבתי, מי אמור ללכת? ממשרד הספורט? מוועד האולימפי?
אני אגיד לך מה אני עושה בפרויקט שלי. יש לי כמה פרויקטים, פרויקט הדגל הוא כזה שאנחנו באים לבית ספר יסודי. אנחנו עושים קודם כל תהליך של מיון. אני יודע שאני כל הזמן משכלל את המיון שלי, אני יודע שאולי אני טועה, אבל בגדול אנחנו בסוף מוצאים 30 ילדים, חצי בנים, חצי בנות, שנמצאו מכשירים לספורט, דיקה של קורדינציה, של כוח מתפרט, של זריזות וכו'. אותם ילדים, אני נותן להם 6 שעות במהלך בית הספר, 6 שעות ספורט, אבל לא עם המורה לספורט, עם מאמנים מקצועיים בכל מיני תחומים. אני נותן לכולם שעתיים אתלטיקה, שזה מצאתי שזה הבסיס לכל ספורט. זה לא משנה אם אתה רוצה להיות כדורגלן, טניסאי, אתה צריך לרוץ, לקפוץ. שעתיים שאני קראתי לזה משחקי כדור, בהתחלה רציתי להימנע מכל ענפי הכדור, כדי לא להיכנס לזה, כי הם מספיק, אבל בסוף הבנתי שזה בלתי נמנע. אני אומר משחקי כדור, כי בהתחלה הגירוי צריך להיות יותר רחב, כאילו לתת להם לזרוק ולקלוע לסל, זאת אומרת, זה לא צריך להיות ענף ספציפי ולבעוט בכדור. בהמשך אנחנו נצטרך להתמקד בענף ספציפי, והשלישי, השעתיים האחרונות, זה בעצם שהחלטתי שאנחנו מתמקדים כל פעם בענף ספורט שהוא רלוונטי לעיר. זאת אומרת, בנתניה, שעשינו את הפרויקט הדגל, התמקדנו בג'ודו, בגלל ששם הג'ודו הכי חזק בארץ. יש את הרשת, זה נמצא ליד המועדון של שני הרשקו, שמערת מאמן שם. אז אמרנו, נבחר בג'ודו, כדי שאם נמצא פוטנציאל, יהיה לו לאן להמשיך, כי אם מצאתי מישהו שהוא טוב בטניס ואין לי מגרש טניס, אז מה עשיתי בזה? כאילו, אני לא מאפשר לו לפרוח. זה הצליח מעל המשוער. קודם כל, זה מדהים לראות שחצי מהילדים שלי היום בכיתות הספורט, הם לא מגיעים מהשכונה של הבית ספר, הם מגיעים מכל העיר. זאת אומרת, הם רוצים להיות חלק מזה, כי כשאתה...
בכמה בתי ספר זה פועל?
אנחנו נמצאים כרגע ב5-6, עד סוף השנה אנחנו נהיה ב10. זאת אומרת, זה מעל 300 ילדים שנמצאים כאילו תחת המעטפת שלנו. אני בטוח שיש ביקוש אדיר, כל הזמן אני מקבל טלפונים, אני בודק רק שהבית ספר הוא, יש לו את הפסיליטיז המתאים, והמנהל מחויב לגמרי, ואנחנו הולכים על זה.
אבל איך מתבצע האיתור בתוך ענף? הרי שוב, אתה רואה נגיד ילדה, שאתה רואה גם אפשר למישהו שיש לו עיניים טובות, ישר איזה שיש לה גם גוף, שמתאים לספורט, שהיא זריזה, אתה מזהה שיש פוטנציאל, אבל שוב, השאלה אם לשלוח אותה לטניס או לקפיצה לגובה, זה עולם ומלואו.
זה נכון, אני אגיד לך מה, אני כבר רואה שבבית ספר רבין, ששם אנחנו נמצאים הכי בנתניה, הכי הרבה שנים, אני כבר רואה שכשיצטרך לפנות למגמות, תהיה מלחמה, כי ילד מוכשר או מוכשר, כן? ג'ורדן בטוח שגם עשה עוד דברים טוב, כן? הוא לא רק כדורסלן. ואז אני חושב שיש שני דברים שאנחנו חושבים ביחד לעשות, שמה, אני בונה את זה תוך כדי תנועה אחד, זה קודם כל מה הילד מעדיף, כי בסוף הבן שלי עמית, הוא עושה גם ג'ודו וגם כדורסל, אומר לי, אבא, אני מעדיף כדורסל, אבל אין בעיה, כאילו, הכל מצוין, כאילו, אני רוצה שהוא גם יהיה במקום שהוא אוהב יותר ורוצה יותר, אז זה מבחן מאוד חשוב. דבר שני, יש, שזה בקובע אחר שלי, יש חברה שנקראת ספורט אנליטיק, שבזמנו, אם אנחנו רוצים לעשות את המבחנים האלה לילדים שמגיעו לכיתה ה', ובעצם על ידי הנתונים האלה, בהשוואה למאגר נתונים שיש בעולם, נוכל לראות מה ענף ספורט שהכי מתאים לו. אני חושב שאם הילד עדיין יראה באופן ודאי שהוא מתאים יותר לענף הזה, יהיה לו יותר קל להחליט, ועדיין אני חושב שבסוף הבחירה, אנחנו ניתן לילד הבחירה הסופית.
עכשיו אנחנו מדברים באמת בהקשר של בתי ספר, אתה אומר בסוף הילדים נמצאים שם חלק גדול מהזמן, ובסוף הם משחקים שם חלק גדול מהזמן, ומוציאים אנרגיות ואפשר גם לראות אותם. מה לדעתך משרד החינוך, אולי עכשיו אתה קצת, במסגרת הפרויקט שלך, אתה קצת מולם.
כן, 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 אני עובד איתם.
אבל מה אתה חושב שמשרד החינוך יכול לעשות יותר? גם ברמה של, אתה יודע, כמו הקלישה שאומרת שבסוף המורה לספורט, וגם רוב המורים לספורט שלי, אני לא רוצה להכליל, לא כולם, אבל אנחנו יודעים שהיו יוצאים באיחור של כמה דקות, זורקים כדור, לכו תשחקו, ובזה זה פחות או יותר נגמר. וזה נושא שהוא בעיניי מאוד עצוב, גם כי מסיפורים של מה שקורה במערב אירופה, בארצות הברית, שיעורי ספורט זה משהו הרבה יותר בנוי, הרבה יותר מעניין. בדיוק, וזה מאמני ספורט, זה לא סתם אנשים שהם זורקים לך כדור.
אני אגיד לך, המורים לספורט הם מסכנים, הם לא עושים את זה סתם, יש סיבה, כי כשבאים אליך ואומרים לך, כל מורה לספורט, או 99% מהם שהלכו ללמוד חינוך גופני בווינגט או בסמינר הקיבוצים, הם באו מאיזה ענף מסוים. הם אוהבים ספורט, שיחקו כדורגל, הם היו באתלטיקה, הם עשו ג'ודו. ואז אתה בא ואומרים לך, אתה מורה לספורט כללי, זאת אומרת שאני עכשיו נגיד הולך ללמוד חינוך גופני, אני בא לבית ספר, כולי מוטיבציה, טוב, אריק, תלמד אתם כדורסל. עכשיו, אתה יודע, אני אוהב כדורסל, אבל אני לא יודע ללמד, מה, כי עשיתי 3 חודשים קורס בווינגט, להקפיץ. כאילו, אתה בסוף מאבד מוטיבציה, כי אתה לא באמת מרגיש שאתה תורם לילד. כאילו, אתה לא, אם היו נותנים לה מהמורה לספורט לאמן את הענף שהוא מגיע ממנו, אתה תאמין לי, אתה תראה מוטיבזים, הוא יודע שכשאתה מוכשרים, הוא יכול להפנות לבית ספר שמתמחה בספורט, אז הוא היה עושה את זה, הוא היה מתלהב, כי אז הילד הזה היה אומר, אתה יודע, המורה לספורט שלי, אריק זאבי, הוא בכיתה ד' אמר לי, אריק, אתה חייב ללכת לבית ספר הזה. הייתה מערכת שעובדת נכון, כאילו אני חושב שנגיד, אפשר לקחת את הייטק כדוגמה מאוד טובה, או בכלל את החינוך ההישגי אצלנו בארץ, יש מבחני מחוננים בכיתה ב' לכל הארץ, כל בתי הספר. מי שנמצא מחונן מקבל העשרה באוניברסיטה, יכול ללכת לבית ספר למחוננים. לפני הצבא יש מיונים, יש, זאת אומרת, אנחנו ממש עובדים מאוד טוב בלאתר את האלה שמבריקים מבחינה לימודית ולבנות אותם בספורט. אין שום דבר כזה. כלום. זה מה שאני בערך מנסה לעשות. נכון שאני בטוח טועה ואני לא נמצא בכל בתי הספר, אבל בסוף אם בכל עיר יהיה בית ספר שההתמחות שלו היא ספורט, אז מאמנים מקצועיים ירצו להיות המורה לספורט בבית ספר הזה. אז הילדים המוכשרים, יש לי ילד מוכשר בספורט, אני גם ארצה שהוא יהיה חלק מזה. תהיה מערכת שבנויה נכון, אתה תדע לאן להפנות. היום אתה רואה ילד מוכשר בתור מורה לספורט, אתה אומר לו, תשמע, אתה טוב בספורט, אין לך מה לעשות איתו, כאילו, זהו.
בזמנו דיברנו על פתרון די מקורי, אני לא יודע אם זה קיים בעולם, שדווקא הרבה פעמים אפילו ספורטאים פעילים, ששוב נגענו בזה, אלה שלא בקצפת, אני לא מדבר עכשיו על השגי מוקי, אלא אני מדבר על לצורך העניין ג'ודאי שלא מתקרב לאולימפיאדה, ואין לו כסף, חסר לו, ודווקא הם, בתור מי ששום גם סוג של מודלים לחיקוי, וחבר'ה צעירים, וחבר'ה שיכולים לגשת לבתי ספר, ואפילו לצורך העניין להיות מורים בשיעורי חינוך גופני, וכל הצדדים ירוויחו מזה יותר, וזה גם לא עבודה כל כך קשה להיות מורה בסוף, להגיע, נגיד נותנים לך כל יום 2-3 ללמד ספורט, ואחר כך להמשיך לאימונים שלך ולקריירה שלך.
כן, הרבה מדריכים צעירים, הם בעצם מעדיפים בהקשר הזה, מעדיפים להיות בחוגי ג'ודו ולעשות כסף באופן פרטי.
כן.
אבל עדיין, אם ניקח את אלכס מרמן, מאמן שהיה שם, שאימן את חנה קניה זווה, הוא מורה לספורט.
מורה לספורט בתיכון בכפר סבא.
כן, אחד המאמנים הטובים בעולם בקפיצה, אימן את רוגלת, מטוסביץ', הוא לא מאמן אתלטיקה שם, כאילו, הוא כנראה גם לימד כדורסל או כדורגל.
זורק כדור.
כן.
עכשיו, אתה יודע, אני עשיתי כתבה עם אלכס מרמן פעם על זה, ואני, אתה יודע, הדעת לא תופסת, שאתה מאמן אולימפי ברמה כל כך גבוהה, ואתה הולך לאמן בבית ספר, בניגוד למה שאמרתי לפני דקה, כי פה באמת מדובר במאמן מהקצפת, ולא במאמן שמחפש את עצמו.
לא, אבל אני הבאתי אותו כדוגמה, כי הוא לא מוכן לעזוב בית ספר, כי יש לו פנסיה.
בדיוק, אז זה מה שבאתי להגיד, אז הוא אמר לי, סליחה, אני פה מקבל פנסיה, אני מקבל, יש לי קביעות, הכל ברור לי.
כן.
זה, הוא לא מוכן בשום אופן לעזוב את ה...
אבל זה מה שאני
גם בשנה,
לעשות,
גם כן. בשנה אולימפית, שהוא צריך להסתובב עם חנה בכל העולם, הוציאו לו את הנשמה, שנתנו לו שנת שבתון ממשרד החינוך, כדי שהוא יוכל...
זה מה שאני מנסה לעשות. אני מנסה להכניס מאמנים מקצועיים לתוך מערכת בית הספר, כי קודם כל בשעות היום הם לא עובדים. רוב החוגים הם אחר הצהריים. ואז בעצם אותו מאמן יהיה לו פנסיה, יהיה לו משכורת בטוחה. אתה יודע, הרי שום דבר לא בטוח בג'ודו. אתה מחר מגיע מאמן צעיר, כולם עוברים, נשארת בלי כלום. הכל, כולם עצמאים.
כן.
אחר הצהריים, אתה יכול להרשות לעצמך להתרכז באימון תחרותי. אתה יכול באמת לעשות מה שאתה אוהב, ולא לרדוף אחרי הכסף. אלכס מרמן לא עוזב את זה, כי הוא נמצא במסגרת בטוחה שמממנת לו את הכסף. אבל לעניין שאתה שאלת על המדריכים, אני חושב שאם הייתה מערכת נכונה כזאת, עם בתי ספר לספורט, אז היה אפשר גם באמת לשלב, לא רק ספורטאים, כמו שאמרת, גם ספורטאים שפרשו.
כן.
תמיד נותנים את הדוגמה של היה לסטאין שהוא פרש, ואומרים, מה, איזה בושה שהוא מאבטח.
ועובד בסופרמרקט.
כן, אבל אני אומר עכשיו, מה הוועד האולימפי, מה יעשה? רק מאמני נבחרות בארץ מרוויחים טוב ומתפרנסים. כל השאר זה מועדונים פרטיים, אז אי אפשר לקחת את היה, אין מה לעשות איתו.
לא כולם, כולם לאמן את הנבחרת ביחד.
בדיוק, אז מה שאם היה את הפרויקט שלי, אז היה לסטיין, יכול לאמן ריצה ילדים, כן, בזה הוא מספיק, הוא היה באולימפיאדה, מקום 18, הוא מבין בריצה, הוא יוכל לאמן ילדים, יהיה לך איפה לשלב אותם חזרה, זה ייצור win-win situation לכולם.
אבל מה שקורה היום, זה שספורטאי, לצורך העניין, שנגיד ברמה של לילה סטיין, היה ספורטאי אולימפי ברמה גבוהה, ברגע שהוא פורש, אתה אומר כמעט ואין לו יכולת לאמן בענף הזה.
הוא צריך לפתוח קבוצה. יש שרצים שכן יצליחו לעשות כסף, נגיד גיזאצ'ו יוסף, שהוא אצלי בזה. הוא כי הוא בחור חמוד כזה.
אגב, אני אגלה לך שבקרוב אני מתכנן להביא אותו לפודקאסט פה.
מעולה. אז הוא בחור ברמה גבוהה, והוא הלך, אומר, טוב, אני רוצה להתפרנס מריצה, זה מה שאני מבין, הלך לחברות ועשה, ואימן קבוצות הריצה שלהם. אז הם אמרו, בוא, מאמן אותי, רץ אולימפיסיאן ישראל מ-1500 עד 10,000. הרוויח מזה כסף טוב, אבל שוב, הוא הלך.
אבל זה קצת עצוב לי. זה טוב לגיזאצ'ו, אבל זה עצוב לספורט הישראלי, שהוא עכשיו מאמן הייטקיסטים בני 50, סליחה, שחוו את, לא יודע, את משבר גיל 40 ורוצים לעשות מרתונים. חלקם שומעים אותנו ברגע זה, אנחנו אוהבים אתכם, אבל זה לא מה שמקדם את הספורט המקצועני.
מסכים איתך, הספורטאי אולימפי. או שהוא שפורש, או שהוא מוצא כיוון אחר לגמרי, כמו שאלה רד עשתה בהתחלה ויואב ברוק, או שהוא נשאר בספורט והוא צריך למצוא דרך להתפרנס. אז חוגים זה דרך מאוד טובה, ולאמן קבוצות ריצה זה דרך טובה, ומי שלא, אין לו תאר איזה יזמות קצת, זה לא קשור לאימון, ומי שאין לו את זה, אז הוא עוזב, ואז הוא צריך להיות מאבטח בסופר, הוא צריך להיות כל אחד וכישוריו. זה עצוב, כי אין מערכת שעובד. ברגע שיש מערכת נכונה, אין בעיה להביא ספורטאים שאפילו יהיו עוזרים של המורים לספורט בבית ספר. אפשר לעשות הרבה דברים, אבל קודם צריך מערכת שבנויה לדעת שיש כמו בתי ספר לאומניות, בתי ספר לטכנולוגיה, בתי ספר לספורט. מה זה, זה... משרד החינוך רוצה.
אז לכן אני אומר, המשרד החינוך פה באמת מעניין, כי הוא הדוגמה. כי מה שאמרת, נגיד שיש נבחרת בוגרת מקצוענית, או יש מקצועני, ומעבר לזה זה מועדונים פרטיים. אבל משרד החינוך כן יכול לקלוט לצורך העניין את אילה סטאין, שיאמן רצים בבתי ספר.
אני ניסיתי לדחוף שספורטאים אולימפי ומאמנים הישגיים שאין להם תעודת הוראה, והם לא יכולים להיות, לא אלכס מרמן שכבר יש לו, שיוכלו להיכנס למערכת בית הספר. אמרתי להם, אתם רוצים אנשים כאלה שילמדו ספורט. זה נכון. כמו שהיית רוצה שפיזיקאי חוקר יבוא ללמד פיזיקה את הבן שלך.
נכון.
עשו איזה צעד לקראתי, כאילו עשי לי טובה, אז במקום 4 שנים, נתנו להם לסיים ב3.25 שנים. אבל זה לא, אתה צריך,
בוא נסיים את לימודי ההוראה.
כן, כי לקבל תעודה. אתה צריך תוך שנה להכשיר אותם, למד אותם את הדברים הדידקטיים שצריך להיות בתוך מערכת חינוך, וכל מיני כללים אתיים וכאלה, אני מניח שיש כל מיני דברים שחובה, אבל בספורט אתה לא צריך למד אותם כלום. אתה גם תשים אותם, אין לי בעיה שתגיד להם, אתה מאמן רק אתלטיקה, אתה לא מאמן, להפך, מה זה אין לי בעיה? אני רוצה שזה יהיה כך, אני חושב, זה מהפכה גדולה, אבל שמורים לספורט צריכים להיות גם מחולקים. מורה לאתלטיקה, מורה למשחקי כדור, מורה ל... לא יודע מה,
מקצועות אירובים,
אומניות לחימה, ריצה, קפיצה. אתה יודע כמה ספורטאים פגשתי שהם סנו לנס אמסטרונג, קראתי את הספר שלו, הוא אמר שהוא היה גרוע בכדורסל, כדורגל, פלגמה, צחקו עליו, פתאום הוא גילה את האופניים. עכשיו יש הרבה כאלה שאומרים, בוא, אני סניתי ספורט כי אני לא אוהב כדור, אבל אף אחד אף פעם לא רץ איתם ריצה ארוכה או שחה איתם, אז הם כל החיים כאילו סונים ספורט, פתאום בגיל 30 משהו הם גלים שהם טובים, עושים מרתונים כאילו, ותוצאות טובות גם.
שאגב גם, אפרופו אנחנו מדברים, וגם הרבה מהמאזינים שלנו זה אנשים שאוהבים אופניים וריצות, כמעט אין קשר בין, נגיד, לאופניים בבתי ספר, אני לא חושב שזה לא קיים, בדיוק, שזה כל כך חבל.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
תכירו את עורכת הדין אילנית אפלפלד.
בתחילת הלימודים חשבתי שאני אלמד מוזיקה, ובסוף מצאתי את עצמי מתמחה בקניין רוחני. קניין רוחני קשור קשר אדוק למוזיקה, כי הוא מגן על היצירה, וזה תחום מרתק בעיניי. בקניין הרוחני אתה חשוף לכל העניין של יצירה והמצאה. אנחנו עובדים עם חברות כדי להגן על הטכנולוגיה שלהם באמצעות פטנטים, סודות מסחריים וסימני מסחר. המשרד שלנו גם מחלקה של משרד בלונדון שמתמחה בטלקומוניקציה ובדאטה.
היום באנו לדבר על נושא שחשוב לכולנו, פרטיות. ליתר דיוק, על תקנות הפרטיות החדשות באירופה, ה-GDPR. וזה בעצם רלוונטי לכל מי שיש לו גישה למידע של אנשים שנמצאים באירופה, בין אם באמצעות אתר אינטרנט ובין אם במסגרת שירות שהוא נותן. ה-GDPR נכנסו לתוקף במאי 2018. התקנות שקדמו להן היו מיושנות לגמרי.
נכון, בשנת 95 הדירקטיבה הקודמת הייתה בתוקף לפני ה-GDPR, ושנת 95 היה אינטרנט אבל לא השתמשנו באינטרנט, ואז הכלל באירופה היה שלמידע אסור לצאת מחוץ לגבולות אירופה. אחרי 95 קרתה מהפכה שלמה, אנשים התחילו לשתף, פתאום יש פייסבוק ופתאום אנשים רוצים לשתף.
אוקיי, אז לא צריך להיות גאון כדי להבין שהתקנות הישנות פשוט לא מתאימות למציאות. אז מה התחדש בהן? וגם מה זה אומר בשבילי אם יש לי אתר אינטרנט?
בשנת 2011-2013 היה את כל הגילויים של אדוארד סנודון, וזה מה שגרם שם להיסטריה באירופה, ואז אמרו אוקיי, אנחנו לא רק שצריכים לא לרכך, אנחנו חייבים לשמור על הכלל שהמידע באירופה, גם אם הוא יוצא מחוץ לאירופה, צריך להישמר באותו רמת הבטחה כאילו הוא נשמר באירופה. תראה, אפשר כחברה להיכנס להיסטריה ולהגיד איך אני עומד בתקנות, זה יותר מדי לעשות. יש הרבה חברות שאומרות, אני אחכה לראות מה קורה, נשב על הגדר, נראה מה זה מתפתח, זה תקנות חדשות. לא צריך להיכנס להיסטריה, אבל ברגע שאתה כחברה מכבד את הפרטיות של הלקוחות שלך, זאת, אתה לא רק תתאים את הפעילות שלך לתקנות ותצמצם את הפער בהקשר הזה, אתה גם תייצר אמון בינך ובין המותג שלך לבין הלקוחות שלך.
משרד עורכי הדין אפלפלד אנד קו, אתר האינטרנט ipfeld.com.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
תראה, דיברנו על הקטע של האוריינטציה החוגית.
כן.
והבעיה, אחת החמורות באוריינטציה החוגית, ששוב, זה דבר שמבוסס אך ורק על כמה כסף מרוויח בעל החוג. שזה מסלול אחד, ומסלול מקצועני זה מסלול שהוא כמעט, לא רוצה להגיד סותר, אבל הוא הולך בקו, זה שני קווים שהם לא הולכים ביחד.
נכון.
ואני פעם, נגיד, הייתה לי שיחה לאחת הכתבות עם דוקטור איציק בן מלך, שמאוד מבין בדברים האלה, והוא כן. אמר לי דבר מבהיל. הוא אמר לי שאם היום מאמן חוג קטן, לצורך העניין ג'ודו, אפילו, האמת שג'ודו המערכת עובדת קצת יותר טוב, כי יש תחרויות ארציות, אבל לצורך העניין טניס או כדור סל, או משהו, ונופל אליו ילד מאוד מאוד מוכשר בטניס.
כן.
כדי שאותו מאמן חוג שמזהה כבר שהילד הזה בין ה-12-13 הוא לצורך העניין אפילו פוטנציאל ברמה מאוד מאוד גבוהה, כדי שהוא באמת ייתן לו את מה שהוא צריך, הוא צריך לאמן אותו עכשיו יום וליל, ולבוא לאימוני בוקר, ולטוס איתו אולי לחול, ולזה... אותו מאמן חוג, בדיוק, הוא מפסיד מזה כסף, הוא יכול לפרק לו את החוג, אין לו זמן ואין לו את היכולת, הוא מעדיף להביא 50 ילדי קופה, ולגבות כסף מההורים שלהם, רצוי הורים שיש להם הרבה כסף, ותעזוב אותי מאיזה ספורטאי שאולי בעוד 10 שנים יצא ממנו משהו, וגם אז אף אחד לא יזכור שאתה זה שגידלת אותו.
בדיוק, אני אגיד לך משהו, אני כשהתחלתי לאמן ג'ודו ילדים יותר צעירים, לשמחתי אני לא מתפרנס מאימון ג'ודו, ואני אמרתי אני רוצה לאמן כי אני אוהב לאמן ג'ודו, אז נכון שיש לי ילדים קטנים אבל הבאתי מישהו שמתמחה בהם, אני מאמן מג' ומעלה שזה כבר ג'ודו אמיתי, ובאתי לכמה מועדונים באזור שלי בתל אביב ואמרתי להם תקשיבו, אתם מאמנים כל יום בקבוצות אחרות, אם יש לכם מישהו טוב, הרי בגיל 13 כמו שאתה אומר הוא יעזוב, כי או שהרמה כבר לא מספיק טובה ואתה לא יכול לעשות אימון רציני כי אז כולם יעזבו, אז או שהוא יעזוב או שהוא יעבור למועדון אחר. אין ברירה אחרת, זה האבולוציה, אתה תראה בגלל זה רוב הטובים בהתחלה הם מתקפצים בכמה מועדונים. בואו תשלחו אותם אליי לפעמיים שבוע אקסטרה, אני אמן אותם במשארור שומעים אצלכם, גם הם ישרדו יותר, גם הם ישתפרו יותר, ויש כמה מהם נשאמרו לא כי פחדו שאני אחטוף להם, ויש כמה שאמרו, כן, אלון בצל, אל נועל אור, שולחים אליי ספורטאים, יש לי כבר מישהו, שני ילדים של אלון בצל, אליהם שנה, שנתיים ברצופות מתאמנים אצלי פעמיים שבוע, הם רשומים אצלו, הוא לא הולכתם לאליפויות ישראל, גם מדליסטים באליפות ישראל, וזה השאיר אותם במערכת, כי אלון בצלאל הוא לא יכול עכשיו לאמן אותם כל יום, והוא מורה לספורט אגב בבית ספר, זאת אומרת, המערכת בנויה ככה שהילדים הטובים, ברוב המקרים הולכים לאיבוד. בג'ודו התחילו לעשות את הנבחרות האזוריות, שזה נחמד, ואז יש להם עוד אימון בשבוע, נבחרת אזורית עם פוגל או עם עומר.
נכון, ג'ודו, תשמע, ג'ודו באמת, יש גם...
אבל זה גם רק לאחרונה שהתחילו...
נכון, אבל ג'ודו גם כל כך, אתה יודע, זה כבר יותר...
נכון, נכון, הוא בנוי יותר נכון, אני מסכים איתך, אבל...
אבל אני חושב עכשיו אפילו על המאזינים שלנו, נגיד שהם הורים לילדים.
כן.
אבל באמת יש ספק מסוים. ההורה מצד אחד לא רוצה להיות במרכאות יעקב בוזגלו כזה שבטוח שהבן שלו הוא ענק, מצד שני יכול להיות שהבן שלו באמת ברמה גבוהה, נגיד הכי טוב בחוג, והחוג הזה עוצר אותו כי אין לבעל החוג אינטרס או יכולת לעזור לילד.
הרבה הורים מתייעצים איתי לגבי זה, הילדה שלי מאוד טובה, אז אמרתי להם תקשיבו, אם היא באמת טובה, עכשיו מי שהתייעצה איתי על הבת שלה כדורסלנית והיא נמצאת בזה יישוב קטן כזה ולא הזמינו אותה לנבחרת ישראל, היא כבר בת 14, כי כנראה מזמינים, כנראה גם הקבוצות הגדולות, ממכבי, מירי, לא יזמינו מהפועל גזר, לא משנה איפה היא גרה. אז אמרתי, תקשיבים באמת טובה, ואתם יכולים אובייקטיבית לשאול, נגיד שהיא משחקת מול קבוצה אחרת, את המאמן היריבה מה הוא חושב, אני אומר לכם להעביר לקבוצה אחרת, לקבוצה יותר רצינית, לקבוצה שזה לא נעים, אבל אין ברירה, כאילו המאמנים לא ישחררו, כי מה שלא יודעים, וזה באמת לא נעים, אני פה כאילו שורף במערכות המאמנים, אם עכשיו יש לי ילד בקבוצה, בג'ודו שלי, בן 13, שמתחרה 4 פעמים בשנה, הוא מביא לי 1,000 שקל בשנה למועדון. אוקיי? זאת אומרת, שיש לך 50 ילד מכאן, זה 50,000 שקל. אם אתה גם מביא עוד תוצאות, אתה מקבל עליהם כסף. זאת אומרת, חוץ ממה שהוא משלם כל חודש, הוא שווה לך כסף ברמת הדירוג. זאת אומרת, שאף מאמן לא מוותר על ילד, ובגלל זה, הוא יעדיף כאילו שהוא לא יתפתח ויישאר אצלו, מאשר שהוא ייתן אותו למישהו אחר. ובגלל שהמערכת לא בנויה, נכון, אני אתן לך, אתה יודע, דוגמה הכי קלה להבנה זה ברוסיה, אלכס אשכנזי, הוא אימן אקדמיה אולימפית, הוא אימן עד גיל 18, עד 17 וחצי, זהו. אחרי זה הם עזבו למרכזים אחרים, זה ההגדרה שלו.
כן.
אבל לאורך כל למה היה לו אינטרס לעשות את זה? כי לאורך כל חייו של הספורטאי, כשהוא הביא השיג בגיל 25, אלכס כמאמן שגידל אותו קיבל מענק עליו.
בדיוק.
זאת אומרת, הוא לא דאג שמישהו ייקח אותו, להפך, הוא בחר, הוא עשה מכרז בין כמה מועדונים, מי המועדון שידאג הכי טוב לספורטאים שלו, והוא שלח אותם לצ'ילאבינסק. כי כל הקריירה שלהם, ומקרוב הביא מדליה אולימפית, ואחד היה אלוף אירופה.
ממשיך לקבל על זה.
רשום, מאמן נוכחי, מאמן שגידל.
וזה מתגמל את המאמנים מהחוגים להשקיע מאוד בטובים ביותר.
בדיוק. כי אם אתה יודע שגידלת ילד ואחרי זה הביא מדליה, ואתה מקבל, אתה יודע מה, אפילו לא כסף קרדיט. אתה יודע מי גידל את אורי ססון?
מעטים האנשים שיודעים.
דוד לזמי, מהפועל שהוא גם את גלי קוטיאל וגם את אלון וגם את מאמן מצוין, אבל לא משנה שהיה גם היה לו סכסוך, בגלל זה אורי לא היה לו אינטרס, אבל זה מאמן שגידל אותו עד גיל איזה 21-2, אף אחד לא יודע.
וגם עכשיו יש את הסיפור להבדיל של פיטר פלצ'יק, שהמאמן שגידל אותו זה פאבל מוסין, והרבה פעמים לא שומעים, אין את הקרדיט בסופו של דבר למאמנים שבאמת תקחו את הילדים האלה מגיל צעיר. אגב, זה גם אפשר להגיד גם בכדורגל דרך אגב. שכדורגלן מגיע לבוגרים, והרבה פעמים תשאל כל כדורגלן שיכול להיות שחקן נבחרת, שאל אותו על מאמנים שהכי השפיעו עליך, הוא יכול לתת לך שמות של מאמנים שהוא היה בן 12-13, מישהו אי פעם מתגמל אותם על זה, מישהו יודע?
בכדורגל זה יותר עצוב וכדורסל, כי הרבה פעמים מחליפים כל שנה קבוצת גיל, ואז יש מאמן אחר. אז מאמן אמר, מה אני עכשיו, כאילו, יבנה שחקן, שנה הבא הוא לא אצלי, כאילו, אתה רוצה לנצח עכשיו, ותחשוב שהיית לוקח מאמן, אתה אומר, אתה מגיל 12-16, הם שלך, 4 שנים, 16 זה כבר, אתה יודע, עם שחקן, אתה יכול...
אתה ממשיך עם הקבוצה.
בדיוק, ואתה
מקבל... זה גם מסוכן קצת לילד, כי אם יש מאמן שלא...
בסדר, אתה רוצה להניח שקבוצות ברמה הם יביאו מאמנים טובים, ושוב, אגב, ברצלונה, מה, גוארדיולה, כולם ולכולם ימנו באקדמיה, הם ימנו באקדמיה.
אבל תגיד, אם אני באמת אז הולך לצד של הפתרון, דיברנו מקודם על מה לעשות עם איתור הכישרונות ועל מערכת החינוך, אבל הקטע הזה של אוריינטציה חוגית, פה כבר בתי ספר הם לא קשורים לתמונה, אז
נכון.
מה היית כן עושה כדי שהאוריינטציה החוגית הזאת תעבור להיות אוריינטציה, אתה אומר, אז פתרון אחד עכשיו דיברנו עליו, באמת זה מענק, אם אפשר, אנחנו מדברים כן. קצת פה כן על כסף, אבל כן. איזשהו מענק למאמנים שהובילו את הספורטאים מאז שהיו ילדים, מה עוד אפשר לעשות? אולי לטפח מועדונים תחרותיים על חשבון חוגים?
תראה, יש ערים שעושות קצת, בוא ניקח את הרצליה, בני הרצליה זה איזשהו משהו בכיוון. למה? כי כמעט, כמעט, כמעט כל הילדים שעושים ספורט בהרצליה רשום מתחת בני הרצליה. תחת המותג הזה. אלפי ילדים אגב. כדורגל כמובן זה אחר בכדורסל, אבל יש גם בג'ודו. עכשיו, יש להם, אני לא יודע אם ראית את העולם הג'ודו של הרצליה, הוא מדהים. הוא ליד הבין תחומי, מהמם. באמת, אחד היפים בארץ, אפילו יותר יפה מהדר יוסף שאני מאמן. וזה של העירייה. זאת אומרת, שאתה רשום במכבי הרצליה, הפסיליטי זו של העירייה, זאת אומרת שהיא בוחרת את המאמן, היה עכשיו איזה מקרה עם המאמן הקודם, שהוא שם במשהו, החליפו מאמן. למה אני אומר שזה שיטה לא רעה? כי עכשיו, מי שממנה את המאמנים, זה איזשהו אוטוריטה כזאת. עכשיו, אם היא מקצועית או לא מקצועית, זה נשים בצד. ואז הוא יכול בעצם להגיד, בג'ודו, אני רוצה לשים את אריק זאבי, סתם דומה כי הוא מאמן טוב, בשחייה אני רוצה להביא את לאונית קאופמן, בעצם אתה יודע שאומנם זה עדיין חוק, כי הם משלמים כסף, אבל המאמנים זה לא כאלה שסתם בחרו אותם. כי היום אם אתה עכשיו פותח לך מישהו מול הבית חוק ג'ודו, ואתה בא למאמן, נגיד שאתה לא מכיר אנשים, אז אתה לא יודע אם הוא טוב, איך אתה יודע אם הוא טוב, אם הוא נכנס לחמוד הוא עם הילד, בוא נע, הוא נראה מקצועי, כי הוא דיבר, אין לך, אני שאני מבין ספורט, אני עכשיו מאמן שחייה, יסביר לי מה הוא עושה, לא יודע אם הוא טוב או לא טוב, כמו קאופמן או פחות מקאופמן, אין לי דרך לדעת.
אז מי יודע?
אבל אני יודע שאם נגיד, סתם דוגמה, ריאל מדריד בשיטת מביאת המאמן, היא כנראה בדקה והוא טוב. אם עיריית הרצליה שיש לה בוט כזה שבחר את המאמן הג'ודו הזה, הוא כנראה, שוב, פה עכשיו אנחנו מניחים שאין קומבינות ולא מביאים רק חברים, אבל עדיין זה לא חוק פרטי שמישהו בא פתח והוא אלוף בשיווק ואז כל הילדים הולכים אליו. אז זה דרך אחת להתמודד עם זה, שכל עירייה תעשה כאילו איזשהו סוג של רשת שלה.
רשת שלה שהיא יותר תחרותית באופייה.
בדיוק, ואז הוא מקבל משכורת בהתאם לשעות, לא בהתאם לכמות הילדים, אז אם אני יודע שאני מקבל את אותו כסף, גם אני לא אנסה לעשות את זה חוגי, אני אעשה סטנדרט מסוים.
מצד שני, אם זה יצליח, אז זה יהיה רווחי, אז כאילו ברגע שאנשים שומעים שזה מאמן טוב, אז יבואו יותר ילדים ויהיה יותר כסף.
אני אגיד לך, אני מאמן רק תחרותי, ולא פרסמתי השנה כלום, זה כל הזמן המועדון גדל, אני אומר לך שההורים...
אתה אומר מכיתה ג'
ג' זה ממש תחרותי, אבל יש לי ילדי גנים גם. מאמן, אני הבאתי מישהו אלוף.
אומר, תסביר לי מה זה אומר תחרותי.
לא, זה אומר שאותי, יש לי הרבה ילדים שכאילו נגיד הם לא, הם עושים בעיות, אתה יודע, ולא מפרים, אני אומר להורים, הוא לא מתאים, והוא לא נמצא.
הראש הוא תחרותי, המטרה
היא... זה לא שכולם יהיו אלופים, ממש לא. גם בארצות הברית, במכללות לא כולם מגיעים, אבל כולם בפוטבול, תחשוב כמה לא מגיעים ל-NFL, אבל כולם משחקים בשביל לעשות את המקסימום שלהם. מי שעומד בסטנדרטים, הוא נמצא, מי שלא, אני או מוציא אותו, או שהוא לא מרגיש בנוח ויוצא, יש לי עזיבה כאילו מאוד, אבל יש לי הרבה הורים רוצים משהו רציני, כן. הם פשוט לא מכירים, אין את זה בשום מקום. אני חושב שאם בסוף אפשר לעשות הלא רציני, החוגי צריך להיות עד כיתה א' ב', להביא למגנים עד ב', מישהו שהוא חמוד עם הילדים, ואחרי זה צריך למצוא דרך שבה הם יעברו למאמן שמתרכז באימון תחרותי. אז או שזה יהיה דרך העירייה, או שזה יהיה דרך בתי הספר.
כמו שאתה תמיד אומר, ספורטאי טוב יכול להביא מדליה, אולי שתיים או שלוש, תלוי בענף, אבל מאמן יכול להביא הרבה מדליות.
חד משמעית. אם העירייה עכשיו תגיד, אני רוצה, עיריית תל אביב רוצה אתלטיקה ברמה גבוהה. היא בוחרת המאמן קפיצות הכי טוב בארץ, לא רוצה משנה שם. היא נותנת לו משכורת. שהוא יאמן את אתלטיקה את כל תושבי, הוא ילך ויאתר את הילדים הכי טובים בבית ספר, הוא יאמן אותם. היא זאת שיכולה לגרום לכך שיהיה אימון מקצועי תחרותי, אבל לא יאמן את זה, אתה פותח לבד. אם עכשיו עיריית תל אביב אתה רוצה ג'ודו, אתה אומרת בוא נאריק, אני חושבת שאתה מאמן מעולה, אתה מקבל ממני משכורת, אתה תאתר, אתה תאמן, אתה מקבל ממני מרכז, בשנייה יש לך חוק תחרותי, כי אני מקבל מהעירייה, אני לא מקבל לפי כמות, זאת אומרת אפשר לפתור את זה, וגם בתי ספר יכולים, הרי האולם ספורט הוא של בית ספר אחר הצהריים, יכולה להחליט שכאילו המאמנים המקצועיים גם מאמנים בהשרה אחר הצהריים, אבל זה קשה מדי, זה כאילו ממש מישהו צריך לעשות תוכנית מקצועית ולהשקיע, וזה כנראה לא מספיק...
זאת אומרת מהעיריות מעצמן זה לא יגיע, אתה אומר לרוב, אלא אולי פרויקט מטעם הממשלה.
תראה, אני רואה עיריות שעושות מהלכים בעניין, הם עושים את זה הרבה דרך כיתות הספורט, זה משהו שהולך ותופס תאוצה, כיתות הספורט זה משהו נגיד רעננה, שהיא מאוד, עבדתי שם כמה חודשים, שהיא מאוד טובה בגילי הנוער, בכדורגל, בכדורסל, בכדורעף, זה בגלל שיש שם מכיתה זין, כל בית ספר מתמחה בענף, יש לך מגמת כדורעף בבית ספר הזה, מגמת כדורסל בבית ספר הזה, מגמת כדורגל באב. זאת אומרת, ואז ילד שכבר מרגיש שהוא טוב, הולך למגמה הזאת. המאמן שמאמן אותם בתוך בתי הספר הוא גם המאמן אחר הצהריים.
כן, ואז סביר כבר שהמאמן הוא יהיה מאמן ברמה גבוהה, אם הוא כבר מאמן בתיכון שמתמחה בכדורגל.
אין שני מאמנים שונים, שאחד מאמן אותו ככה ואחד ככה. הוא מוצא אותם בבוקר, הוא עושה איתם 4-5 יחידות בשבוע מכיתה זין. זאת אומרת, יש שם בנייה נכונה, ולא סתם הם טובים בנוער. אפשר לעשות את זה גם עם הענפים האולימפיים. כיום זה רק ענפי כדור, כי כאילו הם מרגישים שרק אז אפשר לעשות כיתה. תעשה גם כיתה אולימפית, שיש שם שחיינים, ויש שם אתלטים, ויש שם ג'ודאים, וגם יעשה אפקט, אין לי ספק.
שמע, עדיין לא דיברנו על נושא התשתיות, שבעיני רבים זה הדבר הכי בסיסי, זה באמת התשתית של כל העניין.
נכון.
והמצב בישראל הוא מאוד מאוד אגום. כן. קודם כל זה נכון גם בכדורגל, שבכדורגל אנחנו רואים גם מחלקות נוער, גם של קבוצות גדולות, קבוצות עם, מהאקדמיות המפוארות באופן יחסי בישראל, שמגדלות שחקנים, ואתה רואה מתאמנים גם כן, אפרופו נכנס לפעמים האוריינטציה החוגית נכנסת גם לשם,
כן.
כי הקבוצות צריכות לשלם את המשכורות של השחקנים הזרים ושל השחקנים קבוצה בוגרת, אז מכניסים 50 ילדים, ופה אני מתחבר לקטע של התשתיות, אין מקום.
כן.
ובמקום שילד ייגע בכדור כל הזמן, כי ככה הוא צריך להתפתח, אז עומדים בטור שאתה לא רואה את הסוף בשביל לתת ביתה אחת לשער, וזו תופעה קשה, כי אין פשוט, אתה יודע, יש גם בעיה של נדלן לפעמים במרכז הארץ, וזה חוצה ומגיע לעוד הרבה מאוד ענפים.
אני מסכים איתך, אני חושב שבנושא הזה של המתקנים הם עושים גם טעויות מאוד מאוד גדולות. מה זאת אומרת? דיברת על סמי אופר, כזה 500-600 מיליון שקל אצטדיון. זה סכום מטורף. ושאלתי מישהו מהטוטו בכיר, בניתם כבר אצטדיון כזה ב-500 מיליון, למה לא עשיתם אותו רב תחומי כזה, כאילו שבפנים יהיה אולם התעמלות אומנותית, ויש שם קיר טיפו, כאילו, נגיד זה היה עולה עוד 2 מיליון שקל, זה כאילו, הוא אומר לי, אתה צודק, אף אחד לא אמר לי, כאילו, אני ארנק, אני לא מתכנן, זאת אומרת, אם אתה כבר משקיע 500 מיליון, תעשה 550, ואתה יכול מסביב לזה לעשות קומפלקס אימון, באזרבייג'אן לדוגמה.
באנגליה גם זה קרה.
בדיוק.
בתוך האולם, בפנים.
בפנים, בחללים, זה הרי משהו ענק, מסיבי, אתה בונה חל ספורט. עוד דוגמה, אתלטיקה, אף ראש עיר לא רוצה לבנות אצטדיון אתלטיקה, כי הוא אומר, מה, אני אשים פיל לבן 30 מיליון שקל, תדר יוסף, אז תבנה אצטדיוני אימונים. אני הלכתי לאדריכל, בנינו במיליון וחצי שקל, אצטדיון אימונים באתלטיקה שיש בו רק קפיצות וריצות, אין בו עדיפות וזה זריקות, בסדר. אתה מיליון וחצי שקל, אתה מקבל גם חצי מקרן המתקנים, זה גרושים.
אגב, בריכות שחייה המצב עוד יותר גרוע, כי הן יקרות מאוד. נכון. אז לרוב מה ראש עיר עושה, בהנחה שהוא בכלל בונה משהו, ונותן לו את הקליט שהוא כן בונה, ויש כאלה שבונים, אז בונים, כמו שאתה אומר, את האולמות הרב תכליתיים האלה, שיש בזה דבר טוב, אבל מצד שני, זה אומר שהרבה מאוד, באמת ענפי ספורט שדורשים יותר השקעה, פר פחות אנשים, כי פחות אנשים יוכלו, אז זה באמת אתלטיקה, ושחייה, ולודרום, שעכשיו תכף אנחנו חונכים את הראשון בארץ, כי אף ראש עיר לא יגיד עכשיו, אני שם את הכסף שלי על ולודרום לצורך העניין, כי הוא מעדיף, הוא מעדיף כמה שיותר ענפים כביכול וכמה שיותר ילדים.
מאוד מעניין אותי איך הוולודרום הזה יעבוד, כי אם זה סתם כי רוצים לתת פינוק לפריקים של אופניים, אז זה משהו אחד, כי סילמן אדם שם כסף ובעלו, אם רוצים באמת לפתח פה ענף אולימפי, זה יהיה מאוד קשה, מה, בצדון אחד, כמה אתה תוכל להכניס, כאילו זה בסוף אתה צריך לגעת מוכשר אולי מישהו מהדרום, מבר שבע, שהוא מוכשר באופניים, לא כולם גרים ליד הדר יוסף.
אבל מה זה שונה מעוד הרבה ענפי ספורט שזה גם ככה היום, הרי דיברנו עוד פעם על בריכות, יש קילומטרים על קילומטרים בארץ שאין בריכה, אני לא מדבר כבר על בריכה אולימפית, אין בריכה נורמלית שאפשר להתאמן בה.
מסכים איתך, אני מסכים איתך שמתקנים זה בעיה אקוטית, אני חושב שאפשר יחסית לפתור אותה בקלות, זאת אומרת, צריך פשוט, כמו שעשו את הפרויקט הזה במגרשי כדורגל, הרי הבנתי שזה בעצם איזשהו סוג של איקס כסף מהווינר ש... סילבן שלום, אם אני לא טועה, הוא הכריח אותה, אם אתם רוצים שאני אשר את הווינר.
זה היה, אתה מדבר על שיטת המאץ'.
לא, שכאילו הכסף, הרווחים הזה הולכים לבניית אצטדיונים, בגלל זה בנו את המושבה, בגלל זה בנו את נתניה.
נכון, בתוך הקופה של הטוטו, הכסף שנקרא מולבן במרכאות, חלק מהרווחים הם היו חייבים להשקיע בתשתיות.
בדיוק, אז מתחילים לעשות תוכנית, שוב, אני כל התוכניות שאני באתי עם הפרויקט שלי, ואני אומר להם שתוך 8-12 שנה תראו שינוי, הסתכלו עליי כאילו אני מטורף. אבל מה לעשות, זה שלוקח. אבל אם עכשיו בונים תוכנית ל-12 שנה, ואומרים, כל שנתיים הכספים מהטוטו הולכים לענף מסוים. עכשיו בנינו בכדורגל, יאללה, ענף הבא, שחייה, בום, בונים 8 בריכות. עכשיו הענף הבא, אתלטיקה, הייתי באליפות ישראל.
מכספי הטוטו.
כן, הייתי באליפות ישראל, יש את ראשון, יש את חיפה, מכבי תל אביב, בירושלים יש קבוצה, לידר, אין קבוצות, אין אצטדיונים, איך יהיה קבוצות? נכון. כל השרון, אין אצטדיון. זאת אומרת, אם אתה מוכשר באזור כפר סברה, אתה לא עושה אתלטיקה.
נכון.
זה מצחיק. זה אתלטיקה, זה אמור להיות הכי בייסיק. צריך להיות אצטדיון אתלטיקה ליד כל מגרש כדורגל גם, שהכדורגל, כאילו, זה בייסיק. אני חושב שהתוכנית גם, אתה יודע, בארצות הברית, שבונים בית ספר מראש, לוקחים, הרי אתה בונה ספרי, אתה מבנה אולם ספורט רציני. שזה יהיה עדיף, אני אתן לך דוגמה מדהימה, מאלפת. הלכתי, הרציתי בחול, ובפילדלפיה יש מאמן שאני מכיר, יהודי, שהוא אמר לי, אם אתה כבר בארצות, בוא תעשה אימון ג'ודו לדוגמה אצלי בפילדלפיה. אמרתי, סבבה. קוראים לו לום מיימן. הלכתי אליו למלון, הם באנגר כזה יפה, שתי מזרונים אולימפיים מאוד מאוד יפים, באמת, יותר קטן מווינגט, אבל מכובד מאוד, עם חדרי הלבשה ועם תאים, הוא נתן לי בגד משלו, ואימנתי. ואז בסוף הקליניקה היו שם איזה 100 ומשהו, אמרתי לו, תגיד, כמה באים באופן קבוע? והיה לי 40. אמר לו, רגע, וכמה הם משלמים? הוא אומר לי, משלמים 100 ומשהו, עשיתי חישוב, אני, כן, נשאר לי $1,000, הוא גם מורה לספורט. אמרתי לו, כאילו, הוא אומר לי, כן, אבל אני, מה אני מנסה להגיד? אם אני הייתי יודע שזה מה שנשאר לי הכסף, לא הייתי סוחר את השני מזרונים אולימפיים, הייתי עושה את זה במקלט, כאילו, אבל הוא, כשהוא מתחיל את זה, הוא קודם שם את השני מזרונים אולימפיים, וקודם בוחר מתקן מתאים, זה כאילו, מזה זה מתחיל, זה הבייסיק, כאילו,
אנחנו הולכים על הרמה הגבוהה.
כאילו, הוא לא חושב בכלל שהוא יאמן במקלט, זה לא, זאת אומרת, המתקן צריך להיות בסיסי, אם ראש עיר מגיע והוא בונה בית ספר, הוא אומר, אני צריך שיהיה אולם ספורט, ויהיה מגרש רקורטן, הבת שלי בצפון תל אביב, אין להם קפיצה לרוחק, אין רקורטן, הם רצים על הבלטות, אין קפיצה לרוחק, הם לא רצים בחוץ, כי היום אסור לצאת מהבית ספר, כאילו בצפון תל אביב, הם לא עושים, יש להם אולם ספורט שהוא גם בלי פרקט אמיתי, והוא קטן, הוא לא תקני, כאילו, זה צריך להיות הדיפול, אם היחס לספורט היה אחר, אז שבונים בית ספר, כמו שבונים חדר מחשבים, הם בונים אולם ספורט.
אגב, אני חושב שבכלל זה נכון גם בכדורגל, עם האצטדיונים הנוצצים והבאמת נהדרים שבנו בשנים האחרונות, ואני לא מזלזל בזה, זה מאוד חשוב, גם דיברתי על זה בתוכנית הזאת, זה חשוב שיש סמי אופר ובר שבע וכו'. כן. זה מבאס שזה בא על חשבון מגרשים שוב לתשתית לילדים. ואותו דבר, הבריכה הנוצצת בווינגייט עם הפרסה שעלתה בסוף, אני לא יודע, זה כמעט 100 מיליון שקל.
וליד הבריכה האולימפית הקודמת.
בדיוק. אבל ב-100 מיליון שקל האלה, כמו שאתה אומר, הייתם מוסיפים עוד 10 מיליון ובונים איזה סוט בריכות בכל הארץ. אז זה לא עשו.
חד משמע, אני אומר שאם עושים תוכנית כלכלית, מביאים זה ואומרים כמה עולה בריכת אימונים. איקס כסף, אנחנו מקציבים עכשיו 150 מיליון שקל רק לבריכות, ומפזרים אותם במקומות אסטרטגיים בארץ, אתה עושה מהפך, באמת, יחסית בקלות, זה כספים קטנים, משקיעים, הייתי במודיעין, הם בנו ב-8 מיליון שקל במטרק כזה לילדים, ואמרתי להם, למה לא עשיתם גם שזה יהיה אולימפי, הרי BMX זה אולימפי, לא ידעתי שזה אולימפי, עכשיו 8 מיליון שקל, האולימפי עולה 3 מיליון, זאת אומרת, אני חושב שראשי ערים, אם היו יודעים, כי לא כולם מבינים בספורט, היית אומר להם, תקשיב, אתה עכשיו, הרצליה, אגב, זה שוב דוגמה מעולה, היא בנתה בריכת שחייה ליד הבין תחומי, ואת האולם ג'ודו, היא עשתה את זה, יש לה את המשטח ריצה שם מאחורי הפארק, כאילו הרי קורטן, זאת אומרת, אם ראש עיר הוא מיינדד לזה, וגם מביאים לו את התחשיב, הוא עושה מהפך בקלות, תחשוב, אתה עכשיו בונה צעדון BMX בעיר קטנה, כל מי שרוכב שם אלוף ישראל ב-BMX, כי כן. אין רוכבים, נכון. הוא טס לייצג את ישראל בחול, זה ענף אולימפי, זה ענף מועדף גם, אתה כאילו יכול לעשות לילדי העיר משהו מטורף.
אין מספיק מחשבה.
כן.
אריק, דיברנו על איתור כישרונות ועל חינוך, על מערכת החינוך, על האוריינטציה החוגית לעומת התחרותית, עכשיו על בנייה ותשתיות. הקפנו, אני חושב, הרבה מאוד נושאים שבסוף לדבר זה קל, אבל הפתרונות הם מעניינים, והלוואי כן. ומשהו יכול לקרות. אתה רואה כן איזשהו שינוי, אתה אומר בערים מסוימות, אבל אתה שנמצא כל כך הרבה שנים במערכת הזאת, הפתיח שלי היה מאוד פסימי, לכן אני אומר, האם אולי נסגור באווירה טיפה יותר אופטימית?
קודם כל אני רואה שינוי, אני חושב ש... גם זה שהוועד האולימפי, הוועד האולימפי מאוד מקצועי, יש לי הרבה בעיות איתו בהיבט, במבנה שלו, שזה מבנה, זה לא תלוי להרכב של האנשים היום, אתה יודע.
זה עניין פוליטי.
עניין פוליטי, איך הוא בנוי, כן, שזה באמת לא מתאים, אבל הוועד האולימפי מאוד מקצועי ומאוד רציני, והם כל פעם קצת פוזלים טיפה אחורה, היום כבר יש להם סגל תמיד 2020, 2020, הם כאילו כבר מגיעים ונוגעים גם בחבר'ה בני 17. אתה יודע, בגלל זה גם הספורט השתפר, אם היו הולכים אחורה ונוגעים ב-14, שזה דיברנו על גיל קריטי, הייתה עוד קפיצה משמעותית, אני חושב שבשפיץ, והשפיץ הולך ומתרחב, יש שיפור מאוד משמעותי, אתה רואה את זה גם במדליות באליפויות עולם בהתעמלות קרקע, ובהתעמלות אומנותית, ושייט וג'ודו, אנחנו מכירים את זה, אבל יש בהרבה ענפים שיפור, אני חושב שיש שיפור בהפנמה שישראל, אין סיבה שהיא לא תהיה טובה בספורט, אין שום סיבה. אז לא יהיה ספרינטר, כנראה ישראלי שיקח זהב אולימפי, אבל אין סיבה שאנחנו לא ניקח מדליות אולימפיות, כמו ליכטנשטיין וכמו שווייץ וכמו דנמרק, אין שום סיבה, ויש אהבה אמיתית לספורט, כאילו באמת, אתה רואה שאני גדלתי על האתוס הזה, שאם אתה לא מביא מדליה אולימפית, אף אחד לא מכיר אותך. ואני חושב שפונטי אמר לי, אריק, רק מדליה אולימפית, ואמרתי, מה, אבל...
תראה היום את סגי מוקי.
לא רק סגי, גפן פרימו, היא בת 18, אתה יודע מה, אפילו בטינה, אפילו כאילו כאלה שהם לא עם מדליה בבוגרות, מלא ספורטאים. אני חושב שיש רצון אמיתי, ואני חושב שיש איזושהי הפנמה כזאת, ויש איזושהי מודעות יותר להישגיות. יכול להיות שזה קשור גם לעובדה שערוץ הספורט משדר, ועידן האינטרנט, וכאילו יש יותר חשיפה לעוד הישגים. אז אני ממש רואה כיוון נכון. אני חושב שמספיק שיהיה פיין טיונינג קטן רק בגילי הילדים ונוער, וזה ייצור שינוי משמעותי. אני ממש מאמין בזה.
יפה, ואני אגב שמח שלא דיברנו על דור האייפון, ועל זה שהם כל היום בפורטנייט, כי זה גם בעיה שקיימת, אבל
תופעה עולמית, אבל כן.
בדיוק, אבל קיימת בכל העולם המערבי, וזאת לא הסיבה.
כן.
ועוד דבר שאני שמח שלא אמרנו, זה הגנים היהודים, כי הגנים היהודים הם אחלה, אין שום בעיה עם הגנים
700
היהודים.
700 מדליות אולימפיות של יהודים.
בדיוק, רק שאף, כמעט ולא של ישראל.
לא.
9 מדליות של ישראל, ואני אשמח להמליץ למאזינים שלי, אולי החדשים יותר, שיחזרו לפודקאסטים הראשונים של התוכנית הזאת. עשיתי פרק כפול עם עדי רובינשטיין, שאתה בטח מכיר, על הספורט היהודי. וכמה שהספורט היהודי הוא באמת מפואר, בלי סוף סיפורים, ואתה יודע, יהדות הונגריה לבדה זכתה במדליות אולימפיות שמדינת ישראל לא תגיע גם בעוד 200 שנה.
לדעתי 69 מתוך 400 ומשהו שלהם, אני גם הייתי באלם,
משהו מדהים. אז זהו, אז יש דברים שכן אפשר לעבוד איתם, אבל רק צריך לחשוב ולתכנן, ובסוף אפשר להצליח בהכל. אריק זאבי, המון המון תודה שבאת.
בכיף.
היה לי כיף כרגיל, ואני גם אשמח אם אתם המאזינים, בטח אני מניח שבנושא בנושאים מהסוג הזה, הרבה פעמים אנשים ככה, יש להם הרבה מה להגיד, ולספר את הסיפורים שלהם, ומתעצבנים, ורוצים, אז אתם מוזמנים לכתוב לי בכל הפלטפורמות שאמרתי, ואני אשתדל אולי גם להקריא את התגובות בתוכניות הבאות. אז אמרתי, דרך דף הפייסבוק של עושים היסטוריה, או עמוד הטוויטר שלנו, עושים ספורטקאסט, תשלחו לי הודעה, ואני אשוב אליכם, או למייל האישי שלי, הכי טוב, בן אם, במילה אחת, בן אם, כמו מיטלמן, את CH2, הספרה, news, חדשות, נקודה TV, בן אם, את CH2, news, נקודה TV, מיד אנחנו עם הפינה ההיסטורית של תומר פדלון.
שלום לכם. בעקבות המלצתו של המאזין יאיר סוארי, היום נקדיש את הפינה ההיסטורית לגביע אמריקה בשייט. זהו מרוץ סירות השייט הראשון בהיסטוריה, שנחשב גם תחרות הספורט הראשונה בהיסטוריה. ובסופה, מוענה הגביע היוקרתי, שהינו הגביע העתיק ביותר בתחרויות הספורט. אז אתם שואלים, איפה הכל בכלל מתחיל? אני רוצה לקחת אתכם 170 שנה אחורה לאמצע המאה ה-19, כאשר מועדון של חברי סירות השייט של ניו יורק, בראשות החבר ג'ון קוק סטיבנס ועוד 4-5 חברים, השקיעו כסף ומאמץ רב כדי לבנות סירת שייט שתפליג לאנגליה. מטרת הביקור באנגליה הייתה כפולה. המטרה הראשונה, להראות את כישורי בניית הסירות האמריקאיות, סוג של הפגנת עוצמה וקריאת תיגר על הבריטים. ומטרה שנייה ומעניינת הרבה יותר, לעשות כסף באמצעות תחרויות השייט. הם היו משוכנעים שהם יכולים לנצח כל סירה בריטית ולזכות בכסף, ולכן רצו להתערב עם עשירי אירופה של המאה ה-19. ב-1851 הם החליטו לקרוא לסירה אמריקה, והיא יצאה להתחרות באי ווייט מול מיטב הסירות האנגליות. התחרות נקראה גביע 100 פאונד, או גביע הגינאה, לאור שוויו הרב של הגביע. סירת השייט אמריקה הגיעה לבריטניה כמובן כאנדרדוק. הרי מי יכול על הבריטים בכל דבר הקשור אל הים? אך הדברים השתנו לאיתם כאשר הבריטים ראו לראשונה את יצירת הפאר האמריקאית. אמריקה נראתה סירת שייט חזקה, איתנה, ושילבה את מיטב הטכנולוגיה של התקופה. כך למשל, האמריקאים השתמשו במפרסי הקנבס הראשונים שנהרגו במכונה. האמריקאים השקיעו המון כסף ומאמץ כדי לבנות את הסירה המהירה בעולם, ולכן גם בחוזה בו הזמינו את הסירה, כתוב שאם היא לא תהיה הכי מהירה, הם יוכלו להחזיר אותה. עכשיו, זה היה הזמן להוכיח את זה. התחרות אם כן ערכה ב-22 באוגוסט 1851, בדרום אנגליה, הסירות היו אמורות לעבור 98 קילומטרים. זה היה מרוץ בין 16 סירות, 15 סירות בריטיות ואחת אמריקאית. אך מהר מאוד זה יהיה ברור לכולם שזה בעצם אמריקה ועוד 15. אמריקה דווקא לא פתחה טוב, אך לאט לאט היא הצליחה להדביק את הפער מהסירות הבריטיות, שחלקן כל כך הסתפקחו עד שלא הגיעו בכלל לקו האמצע. למשל, אני אתן איזה דוגמה, חלק מהמתחרים האנגלים טעו בניווט ועלו על הסלעים. אחת מהסירות הבריטיות האחרות, שנבדתה מקרבון, אף נשברה באמצע המרוץ, מכיוון שהרוחות היו חזקות. לעומתן, אמריקה הצליחה לשוט נגד הרוח כי הייתה בנויה כל כך טוב. לכן מיד אמרו שהיא Mistress of the Wind, אדונית הרוח, היה אחד הכינויים שלה, ולא לחינם. אמריקה תפסה את ההובלה והכבוד של השייט האנגלי היה בסכנה. היא ברחה לה לאיתה מכל הסירות חוץ מסירה אחת מפוארת, האורורה האנגלית. האורורה הייתה היחידה שהצליחה להדביק את הקצב ולהיות תקווה לאנגלים. אולם, ככל שהמרוץ הגיע לסיום, אמריקה הצליחה לברוח גם לאורורה ולסיים במקום הראשון שהקנה לה את הגביע היוקרתי. הגביע עצמו, גביע 100 פאונד, עוצב על ידי התכשיטן של המלכה, הוא מכונה גם האולד מאג. זהו גביע גדול מאוד עם ממדים מרשימים, 1.10 מטר גובהו ו-14 קילו משקלו, כך שרצוי שמי שזוכה בו יהיה בעל ידיים חזקות. אתם בוודאי זוכרים לא מעט שחקנים שזכו בכל מיני גביעים והפילו אותם, כמו סרחיו רמוס בגביע אלופות. מספרים על המלכה ויקטוריה, שהייתה בקו הסיום וראתה את אמריקה מגיעה לפני כל הסירות האחרות בפער ניכר. היא שאלה מי הגיע למקום השני, והיא זכתה לתשובה משונה שהפכה לאלמותית. עוד מעלתה, אין מקום שני. לתשובה משמעות כפולה. המשמעות הראשונה היא שהפער מהמקום השני הכל כך גדול שבכלל לא ראו באופק את המקום השני. והמשמעות השנייה היא שהתשובה הזו בעצם מסמלת את מה שעמד לנגד עיניהם של השייטים. המצוינות מעל הכל. רק המקום הראשון זוכה, ולכן רק המקום הראשון הוא זה שנחשב. כל השאר לא ממש מעניין. בעקבות הניצחון בתחרות הגדולה הראשונה, הוחלט לקרוא לתחרות גביע אמריקה, על שם הסירה הראשונה שזכתה. לאחר תחרות, האמריקאים תרמו את הסירה והגביע למועדון השייט של ניו יורק, בצירוף מסמך המנסח חוקים להמשך התחרות. ברבות השנים, המסמך עבר מספר סבבי שינויים, כל פעם כתגובה לאירועים בתחרויות שגיירו דרישה לשינוי המסמך על ידי מועדון השייט של ניו יורק. המסמך מהווה אף הוא כנראה את חוקת התחרות הוותיקה ביותר בתחרויות הספורט. והנה עיקרי המסמך. דבר ראשון, מי שרוצה להתחרות על גביע אמריקה, צריך להודיע למחזיקת הגביע. הדבר השני, הוא חייב להיות חבר במועדון המקיים תחרויות שייט בים, לא באגם, לפחות אחת בשנה. דבר שלישי, עקרון שלישי וחשוב מאוד, התחרות תתקיים רק בין אומות. למשל, התחרות האחרונה שהתקיימה בשנת 2017 הייתה בברמודה, כי האמריקאים אירחו את ניו זילנד. הניו זילנדים ניצחו. עיקרון רביעי ומעניין שכבר לא קיים היום, אבל עד מלחמת העולם השנייה זה באמת מעניין לגלות, הסירות היו צריכות להפליג לאתר התחרות כדי להתחרות. ועיקרון חמישי ואולי הכי חשוב, חוקי ההתמודדות יקבעו על ידי המאתגר ומחזיק הגביע. הכללים בגביע אמריקה בהם מקום התחרות, התאריך, דגם הסירה בהתחרו ואף מספר השיוטים הדרושים לניצחון בעצם נקבעים בעיקר על ידי מנצח גביע אמריקה הקודם, תוך איזושהי התייעצות במתחרה. לכן הם משתנים לעתים קרובות יחסית עבור ספורט מקצועני. עכשיו בואי נספר לכם דבר מעניין. כרגע דיברתי בעיקר על גביע אמריקה שנקרא אולד מאג מ-1851. תקשיבו טוב. לא פלא שאם מי שזוכה בתחרות הוא זה שמנסח את הכללים, הגביע נשאר בניו יורק ובארצות הברית 132 שנים אחרי 1851. אם אתם זוכרים בפינה ההיסטורית הקודמת, בן ואני דיברנו על הרצף המדהים של אליפויות של מכבי תל אביב בכדורסל שנמשך 23 שנים, שזהו אחד מהרצפים הארוכים ביותר בספורט המקצועני. אז הרצף שהושג בגביע אמריקה הוא הרצף הארוך ביותר בהיסטוריה של הספורט. 132 שנים, הסירה שייצגה את ארצות הברית של אמריקה הצליחה לנצח בתחרות. מעולם, אף קבוצה, או נציג ספורטיבי, או קבוצה מייצגת מדינה, לא ניצחו כל כך הרבה שנים ברציפות. בזמן הזה היו 24 תחרויות, בכולן התנוסס דגלה של ארצות הברית של אמריקה כמנצחת. אז למה בעצם הרצף נקטע אחרי 132 שנים? מה קרה שאי שם בגביע אמריקה של שנת 1983? האוסטרלים עשו סנסציה והיו הראשונים שמנצחים את האמריקאים אחרי 132 שנים. בעיניי אני חייב להודות שמזווית אישית כל הנושא הזה של גביע אמריקה וההיסטוריה שלו הוא נושא מרתק. אני מלמד את ההיסטוריה של הספורט באוניברסיטת תל אביב, ואני תמיד מדגיש כמה הספורט היווה מיקרוקוסמוס לתהליכים שהתרחשו בחברה, פוליטיקה וכלכלה הבינלאומית. גביע אמריקה הוא דוגמה נוספת ובולטת לכך. השחייה האמריקאית היוותה סממן למה שעתיד לבוא זמן קצר מאוחר יותר. העברת ההגמוניה מהעולם הישן של בריטניה לעולם החדש, לאמריקה. ויש הטוענים כי התחרויות של השנים האחרונות ממחישות שוב את המצב המתרחש במציאות. אחרי 132 שנים של דומיננטיות אמריקאית, הם הפסידו בגביע אמריקה לראשונה ב-83, ומאז ניצחו הרבה פחות ונמצאים בתחרות מתמדת. היום הרבה מדינות קורות תיגר על ארצות הברית בשייט, כפי שגם במערכת הבינלאומית אנחנו רואים כיצד מדינות רבות מאתגרות את אמריקה במאה ה-21. לסיום, חשוב להדגיש כי גביע אמריקה נשאר יוקרתי גם היום כפי שהיה בשנת 1851. תמיד שואי עולם מגיעים לגביע אמריקה. האנשים העשירים בעולם כמו ונדרבילט, נסיכים מכל רחבי תבל, ראשי מדינה שאולי מפורסם ביניהם הוא ג'ון קנדי שהגיע ב-1962, והנשיא האמריקאי חובב בים בנאום מפורסם דיבר על החיבה והחיבור של האדם אל הים. מבט קצר אגב אל רשימת המשתתפים והמנצחים והמפסידים מלמד גם הוא על יוקרת האירוע. ונדרבילט וטרנר השתתפו ואף זכו בעבר בגביע אמריקה. בין המפסידים הידועים ביותר הוא תומאס ליפטון, כן כן, ההוא מטל ליפטון, שפעם אחר פעם לא הצליח לזכות בתואר. בשלב מסוים הכינו לו אף גביע עבור The Best of All Losers, הטוב ביותר מכל המפסידים. מה שסייע אגב לפרסם את המוצר שלו, את תה ליפטון בארצות הברית, כך שאולי הוא לא בדיוק הפסיד, הוא אפילו הרוויח מהפסדים שלו. ליפטון הוא רק מתחרה אחד מבין רבים מהאי הבריטי שלא הצליח לזכות. למעשה, אחד מהחוקים הלא כתובים הוא שהאנגלים תמיד מפסידים. הם מעולם לא זכו, ולכן התחרות שנערכה סביב האי ווייט ב-1851 הייתה הראשונה והיחידה אי פעם באנגליה. גם בגביע אמריקה 2021, זה הבא אלינו עוד 3 שנים, האנגלים לא יוכלו לזכות, מכיוון שהם לא יהיו שם. ניו זילנד תארח את איטליה. אבל מה שבטוח שהרבה שועי עולם שוב יגיעו בהמוניהם לאירוע היוקרתי והמיוחד הזה כדי לראות גרסה נוספת של תחרות הספורט הוותיקה בעולם שעדיין קיימת. זו תחרות הוותיקה מכולם מפני שהיו בה חוקים וכללים ברורים והוא ענק בפרס למנצח עוד לפני הגביע האנגלי, לפני תחרות וימבלדון בטניס ולפני האולימפיאדה של העידן המודרני ב-1896. אז זהו. זה הסיפור של גביע אמריקה בשייט. ושוב תודה ליאיר סוארי על ההמלצה ועל העזרה בהכנת הפינה. נתראה שוב בפינה ההיסטורית הבאה.
עד כאן עושים ספורטקאסט להפעם. שוב תודה לאריק זאבי ולתומר פדלון. את נגיד תודה כמו תמיד לאביב שם טוב, עורך הקול של התוכנית, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי. אני בן מיטלמן, מזמין אתכם שוב כמו תמיד לכתוב לנו בטוויטר, בפייסבוק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של עושים ספורטקאסט.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.